היי, חבריי, שלום וברכה, צהריים טובים. אנחנו הולכים בעקבות אדמו"ר הזקן, חיים עם הזמן, ובעזרת השם יהיה גם ראש חודש ניסן, עוד נדבר על ענייני פסח וניסן, אבל מתחילים גם חומש חדש בשבת, חומש ויקרא, בעזרת השם, חומש טהרה. ויש איזה, אחרי העלילות הדרמטיות בחומש שמות, וגם בעזרת השם, היו גם בחומש דבר, במדבר, אז כאילו חומש שמות זה מלא מלא, לפחות הפתיחה שלו, הפתיחה שלו, המושא בפרטים, וזה שאנחנו גם מאוד רחוקים מהם. צריך להגיד את האמת, אנחנו מאוד רחוקים מהם. עולם הקורבנות רחוק מאיתנו. יש תשובה מאוד יפה שאני אוהב של הרב שטיינזלץ, שאלו אותו פעם האם הקורבנות יחזרו. שיש סוג של תשובה שאומרת שלעתיד לבוא, אנחנו נהיה צמחונים, ולא יהיה פה ולא שם. אז הוא אמר, זה מופיע בספר הזה, המתוק של יואל שפיץ, הוא אמר, אני לא יודע. הוא אומר, זה כמו שתשאל אדם עיוור צבעים על צבעים. הוא אומר, אנחנו היום רחוקים מהעולם הזה מאוד, אין לנו את ההשתוקקות, אין לנו את הכיסופים. די לנו אם נגיד שפעם ההשתוקקות להקרבת קורבנות הייתה דומה ליצר הרעיות של היום, בסדר? אז יכול מאוד להיות שאם יחזור לנו היצר הזה, אנחנו לא נוכל להסתפק בפחות מקורבנות. זה יהיה נראה לנו מגוחך. מה, לא לתת קורבן לקדוש ברוך הוא? חייב. אנחנו היום אין לנו את האיבר הזה, אין לנו את הזווית, את המשקפיים האלו, אז אנחנו, במקום הזה אומרים, כן, קורבנות, מה? לא נראה. אבל יכול להיות שכשתחזור לנו אהבת השם הבוערת, האמיתית, כמו שהיה לאורך הרבה מאוד שנים, אז אנחנו לא נוכל בלי קורבנות, זה יהיה ברור, כן? וגם אם לא נאכל בשר, לבטן שלנו, אבל קורבנות כן נקריב, אולי, לא יודע. יש לרב קוק, חזון הצמחון ידוע שלום, זה לכאורה לעתיד יותר רחוק. איך שלא יהיה, חי וראי, יונתן, אני יכול לבקש לך כוס מים? תודה, ברוך תהיה. איך שלא יהיה, הבעל שם טוב אומר, שכל מצווה יש לה שורש רוחני, והשורש תמיד קיים. גם כשלא מקיימים את המצווה בעצמה, הפיזית, השורש למצווה קיים, אז מה שננסה היום זה לנסות להבין את מעמד הנפש של הקורבנות עצמה. קראתי לזה נפש הקורבנות. אנחנו לא מקריבים קורבן, אבל מהו מעמד הנפש של מקריב הקורבן? ובשביל זה אנחנו נעשה איזושהי התבוננות חסידית מאוד, ונסתכל רגע על הסדר שהפרשה כתובה. בסדר? ואנחנו רוצים לקראת הנחה שכמובן הכל מכוון, הכל מדוקדק, הכל מדויק, וזה לא סתם. וכנראה הסדר הזה מספר איזשהו סיפור בתוך תהליך הנפש של הקרבת הקורבנות. אז מהו הסדר? הסדר הוא שהתורה קודם כל מדברת על קורבן עולה. קורבן עולה זה קורבן, יכול להיות קורבן ציבור או קורבן יחיד, אני בעיקר רוצה לדבר על קורבנות יחיד. יחיד המתנדב עולה זה קורבן שכולו להשם, זה קורבן העולה, נכון? זה הפסוקים, תודה, ברוך תהיה. ברוך אותך, ברוך אתה, אדוני, נכון שכולו. נכון, כתוב ויקרא משה וכולי. דבר בני ישראל, אמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן לאדוני מן הבהמה, מן הבקר, ואם עולה קורבנו, מן הבקר, עולה. הקורבן הבא הוא מנחה, מנחה הבאה מהצומח, נכון? זה קורבן המנחה. יש גם מנחת עוף, נכון? יש מנחת עוף, כן. והקורבן השלישי זה שלמים. כאילו מנחה זה נראה לנו, לפחות כרגע בשלב הזה, מי שאין לו כסף להקריב עולה, אז הוא יקריב מנחה. תכף נראה שזה לא כך. הקורבן הבא זה שלמים. שם הדפים. הקורבן הבא הוא קורבן שלמים. זה קורבן שגם הכהן אוכל, וגם הבעלים אוכלים, וגם המזבח מקבל. ואז יש רצף של קורבנות חטאת, שלא מתחילים דווקא מהאדם היחיד החוטא, אלא עם כהן משיח חוטא, כהן גדול, עם כל עם ישראל, טועה, חוטא הכוונה עושה משהו בטעות, והדבר האחרון, אשר נשיא החטא. אם נשיא הכוונה מלך, עושה טעות, עושה חטא. אז קורבן חטאת הוא הקורבן האחרון, אבל התורה מתארת אותו לא בחטאת היחיד, אלא בשלוש סוגים של חטאת הקהל, אם תרצו. חטאת הציבור, חטאת הכהן הגדול, חטאת הציבור וחטאת המלך. זה הסדר של הפרשות, של הפרשה. אני אומר, פשוט לרוב הפרטים, אז רגע, לקחתי את הכותרות, עשיתי כותרות בפרשה. האם הפרשה באה לספר לנו סיפור בסדר שבו היא כתובה? סיפור נפשי, של נפש הפרשה. אז כן, אני חושב שכן. קודם כל בואו נתחיל מה... זה דרוש ידוע בחסידות, נכון? אבל זה דרוש נפלא, מפני שהוא ממש נשען על הפסוק עצמו. בואו נקרא, ויקרא אל משה, וידבר אל אדם ואומר לאמור, דבר אל בני ישראל, אמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם, קורבן לאדוני, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. וזה שגיאת תחביר. היה צריך להיות כתוב מה, ואמרת עליהם, אדם מכם כי יקריב. נכון? זה, המשפט לא מסודר. אדם מכם, או אפילו המילה מכם מיותרת, אדם. ראש הוא מכם, לא משנה גם. אדם מכם, נגיד מעם ישראל, כי יקריב. אדם, כי יקריב, כי יקריב, ואז פתאום משלימים את המילה מכם. מבודדים את המילה מכם. למה? מפני שיסוד היסודות בהקרבת קורבן, זה מה שאנחנו צריכים להבין בקורבן, זה הרצון של האדם. הרצון של האדם. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להתקרב אליי? אתה לא חייב. אני רוצה להגיד כאן משהו שהוא זה. לכאורה, אין חובה להקריב קורבן. שום קורבן, יחיד. שום קורבן. נגיד אדם עשה עבירה בשבת, והוא בשוגג, הוא צריך להקריב קורבן חטאת. מישהו עכשיו יבוא איתנו מכות אם הוא לא יקריב קורבן חטאת? אתה רוצה תקריב, אתה לא רוצה לתקריב. אם אדם עבר איזה עבירה, אז יכול להיות שסקלו אותו, אם עבר איזה, יכול להיות שקבל מלכות, אבל הוא אומר, אני לא רוצה להקריב קורבן, לא רוצה חטאת, לא רוצה. אתה לא רוצה, לא צריך, לא צריך להוקח אותך. יש לך אפשרות להקריב חטאת, בסדר? אתה, אפילו, יגידו אפילו, אתה חייב כדי שתיגמר הכפרה שלך, אתה חייב להקריב, לא מספיק שתתוודא, ולא מספיק שתבקש סליחה, אלא אתה חייב להקריב חטאת, בסדר? אבל כאילו, כדי שיגמר הכפרה, אבל אי אפשר לכפות אותך על הדבר הזה. לא יבוא אליך השליח בדין להגיד לך, מה קורה, חביבי? חיללת שבת, איפה הכבשה? לא, אתה לא רוצה, לא צריך, אפילו חטאת. והשם, מה, מה? קורבנות ציבור זה חובה. אין, אין, כן, זה הפסוק, אדם כי יקריב מכם. זה צריך לבוא ממך. עכשיו, כשאתה שואל את הכהן, תגיד, מה רמת החיוב שלי? זה נדבה, אני זהו, הכהן אומר לך, זה רמת חיוב בבואה, אתה רוצה שיגמר תהליך הכפרה, אתה חייב. אבל אם אדם אומר, אבל אם אני לא רוצה, כלומר, מה שאני בא לומר, זה שהאדם עושה עבירה, אז הוא מתוודע עליה, וכשהיה סליחה וכל זה, בסדר, אז נסלח לו. נסלח לו. חוץ מסליחה יש גם כפרה. מה זה כפרה? התקרבות. בוא ניקח דוגמה מבני אדם. שני חברים הכי טובים, אחד מהם, אחד פגע בחברו. הוא מה זה מצטער, הוא זה, הוא אחי, תסלח לי, אני אבקש סליחה, לא התכוונתי, וזה, פונה אליו, וזה, בסוף הוא אומר, אחי, סלחתי לך, כל בסדר. סולח, זהו, נקי, אין. אתה יכול להגיע יום כיפור, הלב שלך לב נקי. ואז הוא אומר לו, כן, אבל מתי תזמין אותי אליך לכוס קפה אחרי צהריים, שנשב על המרפסת כמו שהיינו רגילים? אז הוא אומר לו, זה אני לא יודע. אני לא יודע, אתה רוצה שנחזור להיות חברים? אני לא כועס עליך, אחי, אני, לב נקי, באמת, לב נקי, לא מקפיד עליך וזה, אבל אתה רוצה שנחזור להיות חברים כמו אז? זה אני לא יודע. מתי זה יקרה? אם יום אחד החבר שפגע, הוא יעשה איזה מעשה קרבה, וזה, וכמו נכון, ככה אומרים, יש כזה וורט, על קמצא וברקמצא חרבה ירושלים, נכון? מה, יש כל מיני וורטים על זה, אחד הוורטים שאני אוהב, זה שהיה אדם אוהב, זה וורט חסידי כזה, אבל זה, היה אדם שהיה לו אוהב קמצא ושונא ברקמצא, נכון? ואז הוא, במקום להזמין את האוהב קמצא, הוא הזמין את השונא בר קמצא. ואז כל הבלגן. ואז על זה, הגמרא אומרת, על זה, הקמצא הוא בר קמצא חרבה ירושלים. שכולם שואלים, כידוע, מה השם קמצא? יש הרבה, הרבה, הרבה תשובות. אחת התשובות היא, קמצא, חבר שלך שאוהב אותך עושה חתונה. אז הוא לא שלח לך הזמנה. אז מה? תבוא גם לי הזמנה. חבר שלך, הוא בטח הוא שכח, הוא ישמח שתראה אותך. למה לא באת? בסדר? כלומר, האהבה חוזרת, יש איזו יציאה מה... יציאה מהשגרה, יציאה מהשורה, יציאה מהזה, בסדר, זה ככה מתחדש את האהבה. הקורבן, לשון התקרבות, הוא האירוע. זה הסיפור. אתה רוצה ש... אם אתה רוצה שתיגמר לך הכפרה, תהיה התקרבות, תביא קורבן, בסדר? מדהים. ולכן, זה מתחיל מאדם כי יקריב מכם. זה דבר חשוב לדעת זה, לא? ועכשיו, אוקיי, אז בואו נראה איך הקדוש ברוך הוא מסדר לנו את ההתקרבות. הקורבן הראשון זה עולה. כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, תקשיבו, אתם רוצים להתקרב אליי? יש תנאים. מה התנאים? אני רוצה את הכל. אני רוצה את הכל. עולה זה כאילו, ככה אומר הרמב"ן, עולה זה כאילו האדם אומר לעצמו, אני הייתי רוצה להקריב את עצמי. אבל הקדוש ברוך הוא ציווה לא להקריב, אז אני מקריב עולה. עולה זה התמסרות טוטלית, מוחלטת. לא צריך להיבהל מזה. תארו לעצמכם זוג שמתחתנים, והבעל אומר לאשתו, לפני החתונה, תקשיבי, אני, אני רוצה 5 דקות בשבוע לא להיות שלך. ואת לא שלי, 5 דקות. מה את אומרת? לא שחמש דקות כל עושה מה שהוא רוצה, זה לגיטימי בקשר. 5 דקות אני לא שלך, 5 דקות אני לא נשוי לך במשך שבוע שלם, 5 דקות. דקה. אפשרות כזאת. שמה, קשר נישואין, זה קשר טוטלי. זה 100%. נישואין 100% אחד לשני, 100% מהזמן. אתה יכול בזמן הזה גם להיות לבד, אתה יכול לטייל, הכל בסדר. אבל להגיד, שכחתי גם היום, בעזרת השם, עוד נזכור. כל פעם בבקשה לי להביא ספרים ואני שוכח. אז נכון? ועל זה תפארתנו. על זה שמחתנו, שהקשר הוא קשר טוטלי. הוא לא כזה קשר כמו שהיום בכל מיני מקומות עושים כזה, השם ירחם, כן? כל מיני ניסויים פתוחים, כל מיני דברים. כן, אני איתך, אני גם אהיה עם מישהי אחרת, ועם ההוא, ואתה תהיתי, וכל מיני דברים שהתורה יש לה שם מאוד מאוד ברור לזה, קוראים לזה לא תינף, כן? אנחנו 100% ניסויים, נגמר הסיפור. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אני מתחיל לדבר איתך קודם כל עולה. אתה מוכן להתמסר בשבילי? מסרות מלאה. אנחנו אחרי 2.5 של המון המון עולות, של אנשים שהקריבו את עצמם, של המדינה. בסדר? זה כאילו הסיפור. מדינה שאין בה אנשים שמוכנים להקריב את עצמם למען הכלל, לא יכולה להתקיים. זה קורבן עולה. זה קורבן עולה. כל הלוחמים הגיבורים, זה קורבן עולה. שאומר, שמע, אני פה, אני רוצה, כולנו רוצים לחיות עד 120, עד 240, ולגדל ילדים ונכדים ונינים וכו', אבל בנקודת קצה, אנחנו מוכנים ללכת על זה. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, איתי מערכות היחסים מתחילות מהמקום הזה. אם אתה לא מסוגל להגיע למקום הזה, אל תבוא לאזור הקורבנות. לא. אז לא. אתה רוצה, זה, אני דורש התמסרות מלאה, טוטלית, גמורה. טוב. אחרי שיש את הדבר הזה, ולא במקום, וגם לא לפני, יכולה לבוא מנחה. מה זה מנחה? אני קודם כל אעשה את כל הסדר, ואז טיפה נעמיק בכל אחד מהם. מה זה מנחה? מנחה זה מתנה. כשאני נותן למישהו מתנה, אז אני נשאר במקום שלי, אבל אני רק נותן לו משהו, בסדר? אני לא תרמתי לו כליה, אני נותן לו מתנה. יש הבדל בין עולה לבין מנחה. עולה אני מוכן להתמסר עבורו, כמו אמא לילדים. אמא עם שורה לילדים שלה 200%, כמו אמרנו, כמו בני זוג אחד לשני. לא כל החיים הם כאלו. יש גם אפשרות שאני נשאר במקום שלי, ואני נותן לך מתנה, מתנה יפה. אבל המתנה, מה היא? כשאהוב נותן לאהוב אחר מתנה. אז הוא אומר, האהוב, אוקיי, אני יודע שאתה אוהב אותי, אני יודע שמאחורה נמצאת התמסרות. לא כל רגע אנחנו צריכים עכשיו להתלפל אחד את השני. המתנה היא סוג של ביטוי למשהו הרבה יותר עמוק שנמצא מאחור. אבל אם זה הפוך, אם אני קודם אביא מנחה, כאילו אני אעשה להגיד לך, שמה, קח מתנה. למה מתנה? לא, נראה לי שאתה אוהב את זה. מי אתה? כאילו, נכון? איפה הפתק? הפתק במתנה הוא הסיפור, איפה הפתק? מה כתבת לי? מה? איפה השייכות? כלומר, זה הולך עולה ואז מנחה, כי המנחה היא ביטוי של העולה, ולא להפך. אתם מבינים את העניין? עכשיו, ראיתי דברים נפלאים של הרב ישראל אריאל, לא ממכון המקדש מיצהר, שהוא ככה הסביר, לפי הסדר הזה, באמת, זה פשט נפלא בעיניי, את הסיפור של קין והבל. באמת, המון שנים היה לי קשה. נכון, מה אומרים? שהבל הביא קורבנות יפים, וקין הביא כזה מהבררה. נכון? רבי רן, נכון? והמון שנים אמרתי לעצמי, למה קין הביא מהבררה? מה, או כאילו, עוד פעם השאלה, מי הכריח אותך להקריב קורבן? אם אתה לא רוצה להקריב קורבן, אל תביא, מה, אבל מה עכשיו אתה, מה הקטע? במיוחד שזה קשה, שקין היה הראשון. מי הקריב ראשון? קין, ואחרי זה אבל. אז הוא מרוד, זה לא שכאילו אבל הקריב קורבן, ואז קין נלחץ, יו, מה יהיה, וזה, לא נעים, הקריב, טוב, טוב, תביא לי כאן איזה כמה דברים, כמה תפוחים רקובים, וזה, לא, הוא יזם את זה. אבל הפשט הוא, אתם יודעים שאנחנו פה מחבבי פשט, שקין הקריב מנחה, והבל הקריב עולה. אתם מבינים? שנאמר, ויהי מקץ ימים ויהווה קין מפרי האדמה, מנחה להשם. והבל הביא גם הוא מבכורות צונו וחלביהן. אין מנחה מהחי, מנחה היא רק מהצומח. אז הבל מביא בכורות צונו וחלביהן, חלביהן לא החלב, אלא החלב שלהם, הוא הביא קורבן עולה. וזה הקורבנות הראשונים. כלומר, קין אומר לקדוש ברוך הוא, תראה, אני מאוד אוהב אותך וכל זה, אני גם צריך לך כמה דברים. אני נשאר במקום שלי, אני נותן לך מתנה. כמעט הייתי אומר, נותן לך שוחד. מה אתה רוצה? והבל אומר לקדוש ברוך הוא, אני הייתי רוצה לתת לך את אותי. תביאית עלינו, שופך דם האדם באדם, דמו ישפך, אז קח את כל הצון. לכן הקדוש ברוך הוא שואל הבל ואל מנחתו, נכון, איך כתוב? וישר השם אל הבל ואל מנחתו, ואל קין מנחתו לא שעה, כן? זה אל הבל ואל מנחתו, כלומר, אחרי שאתה מביא את הבל, את עצמך, אפשר גם להביא מנחה, אין בעיה. אבל אם אתה מתחיל עם מנחה, אם אתה מתחיל עם מתנה, רגע, לפני המתנה, איפה מערכות היחסים? איפה אתה נמצא? המתנה היא רק ביטוי, נכון? היא רק ביטוי לאיזה משהו, אבל אם הביטוי הזה אין מאחוריו שום דבר, אז מה עשינו? אומר הקדוש ברוך הוא, לפני שאתה מביא לי מנחה, תביא לי עולה. ולכן הוא מקבל את הבל ולא את קין. קין, הוא מעלה עליה, והקדוש ברוך הוא, וזה גם מה שאומר מה שהקדוש ברוך הוא אומר לקין, תקשיב, אני רוצה אותך, אני לא רוצה את המתנות שלך, נכון? ויאמר השם אל קין, למה חרה לך ולמה מפניך? לא אם תטיב סד, ואם לא תטיב לפתח את הצורבת, ואליך תשוקות, אז אני שואל בו, אם תטיב סד, כאילו, תטיב את עצמך, ואז אני אוכל לעשות את הקורבן שלך, אני אוכל לקבל אותה, אני רוצה אותך, אני לא רוצה את המתנות שלך. מה תביא לי חפצים? בסדר? זו הבחנה חשובה. בכל מערכות יחסים, גם בין אדם וגם מול השם יתברך. הקדוש ברוך הוא, בעולם הקורבנות, שהוא עולם מאוד רגיש, הוא רוצה אותנו. קודם כל הוא רוצה אותנו, הוא רוצה התמסרות. הוא רוצה התמסרות, שאנחנו, נגיד, אנחנו בשבילך מוכנים ללכת עד הסוף. מה? הטוטליות היא ברצון, והיא באה לביטוי במעשה, בקורבן, בקורבן העולה עצמו שהוא כולו לגבוה. ואנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים להיות 100% מהזמן בתפילת נעילה. בסדר? אז אנחנו אומרים, בסדר, אז אחרי העולה יש גם מנחה. יש גם מנחה, בסדר, אז אני... אבל מנחה היא איכות אחרת, אני במקום שלי, ואני נותן לך מתנה. בסדר? אני אתן עוד פעם. בן בני זוג, אז הוא גם איזה... אז באופן עקרוני, בעל אומר, אני מוכן, אני מוכן את החיים שלי לאשתי, וגם הפוך, נכון, הם הכל הכי זה. עכשיו, לא, התנהלות הבית היא, לא כל היום אתה מוסר את הנפש, אבל המתנה, ביום הולדת ובכל דבר אחר, מביאה לידי ביטוי את מה שנמצא מאחור, וכנה לגבי הורים וילדים. אז זה עולה ואז מנחה. ואז שלמים. מה זה שלמים? שלמים זה, הייתי אומר, איך אתה חוגג הגיגות שלך. קורבן שלמים בדרך כלל מגיע בחגים, מגיע בכל מיני דברים. איך אדם חוגג? האם כשאני חוגג, אני רוצה לשתף את הקדוש ברוך הוא בחגיגות. יש דרשה מאוד יפה של הרב זקס, שהוא סיפר שפעם קרא לו מנהלת בית ספר באנגליה, גויה. שהבית ספר היה מאוד בירידה, ולא היה רישום וכל הדברים האלה, והיא אמרה לו, אתה רב של היהודי, אתה חכם, תן לי כאן איזה עצה. אז הוא בא לביקור בבית הספר, ואז הוא אמר לה, אני אתן לך עצה, תתחילי לחגוג, start celebrating. אמרת לו, מה יש לי לחגוג? אין לי פה תלמידים. אמרת לו, בדיוק כזה, תמצאי סיבה לחגוג. תעשו רשימות יום הולדת של הילדים בכיתה, וכל חודש תעשו מסיבות יום הולדת לילדים. איזה מבחן שהבית ספר עמד בו, תתחילו לחגוג. והוא התחילו לעשות ככה, בית ספר התחיל לחגוג ולחגוג, ולאט לאט. הגיעו תלמידים והגיעו זה. כלומר, יש לנו ברוך השם סיבות לחגוג, ואני רוצה לתת לכם את העצה הזאת, עצת הנפש, לא לדלג על חגיגות. לא לדלג. יום הולדת של בני הבית, של האיש, של האישה, של הילדים. לחגוג את זה, לשמוח בזה. כן? משום מה, כשיש צרות ואזכרות ואבל, זה עושים, וכשיש חגיגות, אז מדלגים. לחגוג כמו שצריך, בית ככה צריך לעבור מחגיגה לחגיגה, ברוך השם. אבל כשאדם חוגג, אז איך אתה חוגג? האם אתה משתף את הקדוש ברוך הוא בחגיגה שלך? שלמים זה לגמרי הסיפור של האדם בעצמו. זה כאילו הקצה השני מהעולה. הקצה השני מהעולה, זה הסיפור. אבל כשאני חוגג, אני זוכר את העני, את הגר, את היתום, את האלמנה, אני זוכר את הקדוש ברוך הוא. אני רוצה לשתף את הקדוש ברוך הוא איתי בחגיגה. להזמין אותו לשהות, להזמין אותו לשרות, להזמין אותו להיות חלק מהחגיגה. בסדר? זה הסדר של... וזה גם כן חלק מהקשר. כלומר, מתי אני פונה לקדוש ברוך הוא? אני פונה אליו רק בעת שרה? אבא, תעזור לי, אני צריך אותך. אומר, הקדוש ברוך הוא, סליחה. וכשהייתה לך שמחה, איפה הייתי? למה לא הזמנת אותי לשמחות שלך? למה אתה מזמין אותי רק תמיד לצרות, להזכרות, לשבעה, לשלושים, להספדים, שם אתה... זה. כשיש לך שמחה, שם אתה שוכח אותי. כן? תחשבו על זה. איך אנחנו מזמינים את הקדוש ברוך הוא לשמחות שלנו? יש מנהג ללכת על בסיס הזוהר בפנחס, נכון? ללכת להזמין את בני המשפחה שנפטרו לחתונות, אומרים עד כמה דורות, מה, שמים הזמנה למצבה. אז לפעמים אנשים מזמינים את כל האנשים שבעולם, ורק את הקדוש ברוך הוא שוכחים להזמין לחתונה שלהם, לשמחה. תזמין את הקדוש ברוך הוא, איך מזמינים אותו? תפילה! הקדוש ברוך הוא בוא תהיה כאן, בוא תשרה, בוא תיתן את, 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 את ברכתך, בסדר, זה האירוע, זה הסיפור. אז השלמים מבטאים את מערכות היחסים כשטוב. רב רפואי לוין זצ"ל, תמיד שהיינו, הייתי הולך אליו כמה פעמים, אז הוא היה מקפיד, מחזיק את היד ומלטף ככה וזה, והוא אמר, ולבוא לבשר בשורות טובות. לבוא לבשר בשורות טובות. פעם שאלתי אותו, למה הרב תמיד אומר את זה? אז הוא אמר לי, כי באים אליי הרבה אנשים, והם מבקשים שאני אתפלל, ואני מתפלל עליהם. ואז הדברים מסתדרים, והם לא מודיעים לי, ואני אמשיך להתפלל. אז כשהיה לך צרה, ידעת לבוא ולחפש באוטובוס רב רפואי לוין שמסתובב שם בנחלאות, ללכת מפה לשם, ומצאת אותו. וכשדברים הסתדרו, הוא כבר ידע לבד, למה? תבוא לבשר בשורות טובות. זה חינוך גדול, הדבר הזה. אז קורבן השלמים הוא איך אנחנו חוגגים את החיים שלנו. האם כשאנחנו חוגגים, הקדוש ברוך הוא נמצא שם הראשון, ומודים לו, או שאנחנו מזכירים אותו רק בצורס. נכון? לכאורה, לכאורה. בהרבה מאוד דרשות וכל זה, החתן מתחיל לדרוע, בר מצווה, משהו כזה. ובסוף אני רוצה תודה להורה, תודה לקדוש ברוך הוא. אבל אולי צריך להתחיל הפוך, בכל שמחה. מזמור לתודה קודם כל. ממש כאילו, פתיחת הדרשה, מזמור לתודה. קודם כל הקדוש ברוך הוא תודה שזיכית אותנו לשפע, לשמחה. לא ככה? בסדר? זה היה... בשמחה? קודם כל מזמינים את הקדוש ברוך הוא. הייתי פעם בלוויה שה... מי שהספידה אמרה, התחילה במזמור לתודה. זה היה מאוד מרגש, כאילו האמא, היא הייתה לה אמא מאוד מיוחדת ומתוקה וגדולה, כל אמא לבת שלה היא מיוחדת ומתוקה וגדולה, אבל היא אומרת, מזמור לתודה, שזה זה, תודה לקדוש ברוך הוא, שתתה לי כזאת אמא, להרבה שנים. תראה בגיל מבוגר. טוב. אני, אז עד כאן הסדר ברור, אני חוזר, קודם כל עולה, האם יש התמסרות בקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, טוטליות. מנחה זה, אחרי שיש טוטליות, אפשר גם לתת מנחה, אני נשאר במקום שלי, אבל אני נותן. שלמים זה איך אני חוגג את החגיגות שלי, אם אני מזמין את הקדוש ברוך הוא להיות איתי בשמחות, ולא רק בצרות או בקשיים, אלא גם בשמחות, בסדר? זה, כשהבן שלנו התחתן, התחתנו, התחתן בת, ואז הבן בחודש אלול, כן? שלושה שבועות אחד מהשני במלחמה, בתפשין פי דלת. אז ממש, זה כזה שפע. כזאת ברכה, הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שתהיה נוכח. אמרו את עצמי, איך אני אעשה את זה, איך אני, איך אני, מה הכוונה, שלא יהיה לי כאילו חבילות חבילות, אין עושים מצוות חבילות, כן, יאללה, שני ילדים, אז לפעמים אתה תוקע מסלור בקיר, ועל המסלור בקיר אתה יכול לשים תמונה. אז הלכתי, אחרי החתונה של הבת, נגמר של הברכות, הלכתי לקנות חליפה חדשה לחתונה של הבן. אם היה מתחתן עוד שנתיים, אז היית, נכון? אז זה שקדוש ברוך הוא קיצר לך טווחים וסידר את הכל וזה. והדבר הזה, הדבר הפעוט הזה לכאורה, הוא כאילו עזר לי להגיד לקדוש ברוך הוא, אני מכיר טובה על כל דבר ודבר. הוא לא להגיד, טוב, בסדר, נו, ברוך השם, יאללה, חודש השמחות, חודש החתונות, לא. כל אחד בפני עצמה. בסדר? זה השבוע היה היורצת של רבי אלימלך. מליז'נס, נכון? כף אדר, זה רבי אלימלך. כפה לסליחה. אז מה רבי אלימלך אומר? מה המילה שהוא אומר? עד רבה. רבה, מה זה עד רבה? אחת כמה וכמה. כלומר, הוא אומר לפני כן, שלא נראה את גנות חברנו וכו', עד רבה, תן בליבנו, שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונן. כלומר, בעצם מה שרבי אלימלך אומר, זה שאנחנו כן צריכים ללמוד מהחסרונות, כמו שאנחנו יודעים לפרט בחסרונות ובקשיים וכו', אותו דבר בטוב וקצת יותר. אתה אומר למישהו תלונות, נכון? אתה מגיש לו איזה רשימה עם מלא מלא תלונות, מה לא היה בסדר, בקר המדינה. עכשיו שאתה אומר לו דברים טובים, איך היה? היה אחלה. שר כוח, תמשיך ככה. לא, לא, קח את הרשימה של החסרונות, תעבור עליה, תגיד אותו דבר, מעלות, ותוסיף עוד איזה אחד או שניים. זה נקרא אדרבה. זה קורבן שלמים. שלמים? לא רוצה ש... טוב. אני חוזר חזרה עכשיו לקורבן עולה. אם אנחנו מקריבים קורבן עולה וזה התמסרות, תגידו לי, יש הבדל? בין מסירות נפש של היהודי הכי תלמיד חכם, הכי צדיק, הכי ענק, הכי זה, לבין היהודי הפשוט, הכי פשוט שבעולם? אין הבדל. בנקודת מסירות הנפש, כולנו שווים. נכון? אין הבדל. אם אתה נוגע בנקודת מסירות נפש, אז, ולכן זה מה? אדם כי יקריב מכם. אדם זה כאילו הכינוי הכי אוניברסלי. לא כתוב איש, לא כתוב צדיק, לא כתוב חסיד. אדם, תראו מה אומר המאה שילוח. אדם כי יקריב מכם לקורבן להשם, ולא כתיב אדם מכם כי יקריב. זה מורה על הבא להקריב קורבן להשם שלא ירצה בהתנשאות להיות גבוה מחברו. רק להכניס עצמו להיות בשווה עם כל ישראל. אני רוצה להיות אדם, כי אקריב מכם, אני רוצה להיות עם כולם, לא רוצה יותר להיות מאף אחד. כמו שמצינו בגמרא, שחייב אדם להתפלל ג' פעמים ביום, ובאמת, ולא גם על צורכי הגוף הוא מתפלל, ואם כן, אני צריך להתפלל כל היום. כיוון שאי אפשר להתפלל כל היום, וכיוון שהוא מברר עצמו, באלו הגים בזמנים שמתפלל, נתברר בזה שליבו מתפלל תמיד להשם יתברך, וכמו שהוא בנפש אחד, כן, בכלל נפשות ישראל, כולם קשורים כשלשלת אחת, וכשאדם מתפלל לטובה, הוא מברר אותה לכלל ישראל, ולכן הבא להקריב להשם, לא ירצה בהתנשאות להיות גבוה מחברו, כי בזה נתבררו כל ישראל. אם אני ביחד עם כולם, באותו גובה עם כולם, ביחד עם כולי טבול בתוך הכלל, אז אני נהנה גם מזכויות הכלל, ואני משפיע ומשפיעים עליי. וזה בא לידי ביטוי דווקא בקורבן עולה. כי במנחה ובשלמים בטח יש הבדלים, שלמים, אחד עושה חתונה של 800 אורחים, אחד עושה חתונה של 200 אורחים, כל אחד עם החגיגות שלו, ואפילו במנחה אולי יש הבדל. אבל בקורבן עולה, כלומר בביטוי מסירות הנפש, יהודים מסירות הנפש לכל אורך הדורות, צדיקים גדולים ופשוטי פשוטים, ולא מצאנו איזה הבדלים בסטטיסטיקות. בנקודת מסירות הנפש, כך אומר התניה, כולם שווים. אגב, זו הסיבה, לא הבאתי את זה כאן, זו הסיבה המאוד מעניינת, שהתורה מצווה להקריב על כל קורבן, לשים מלח, ובאף קורבן לא לשים דבש, חוץ מביקורים, שזה חלק משבעת המינים. למה? כי מלח לא מסריח, מלח לא מתקלקל, אבל מלח הוא ביטוי למסירות נפש. העולה צריך למלוח אותה. למה זה ביטוי למסירות נפש? אז ככה אומר אדמור הזקן, שלכן הספנים נקראים מלאכים. למה הם נקראים מלאכים? בגלל המלח שבים, מי שיוצא לים צריך מסירות נפש. הוא לא יודע מה יהיה איתו. כי הוא עומד, הוא לא מתקלקל, הוא לא זה, יש לו איזו תכונה עצמית שהוא לא... כן, הוא לא מתקלקל, והוא כאילו אחרים מתעכלים בתוכו. יש לו איזו עוצמה פנימית כזאת. אז המלאכים שיוצאים ממנה, כן, ברית מלח. כן, המלח יש לו תכונת ברית, תכונה שלא לא משתנה. אז המלאך יוצא לים, הוא צריך הרבה מאוד עוז. אז אותו דבר, המקום הזה של ברית, המקום שלא משתנה, המקום של הנצחיות, הוא כאילו בא לידי ביטוי במילה מלח, ולכן זה נקרא, לכן הם נקראים מלאכים, ולכן על הקורבן צריך להקריב מלח. כי הקורבן, במיוחד קורבן העולם, מבטא את הברית שלנו עם השם יתברך, מבטא את המסירות נפש. ובמסירות נפש, כמו שאמרנו, אין הבדל בין היהודים הזקן הכי ארוך לבין יהודי שאתה לא רואה עליו שהוא יהודי. בנקודת מסירות הנפש כולם אותו דבר. הדבש? הדבש זה התנסות, הדבש זה ההתנפחות האישית. כאילו הדבש זה... מה? כן, אבל הוא... קודם כל, הדבש יכול להיות מסוכן לחלק מה... יש רגישויות לדבש, והוא שיעור ודבש, זה מין התנפחות כזאת, זה מין ישות, זה כאילו... אדם כן, אוכל מעט דבש, פתאום כל הסוכר שלו עולה, כל הזה, הוא מרגיש את עצמו. אז ההרגשה העצמית גורמת להיפרדות מכלל ישראל. טוב, אז זה... הוא ממשיך ואומר, תקריבו את קורבנכם, תקריבו, היינו, כל אחד מישראל הדורש באמת לשם שמיים, זוכה לבן חכם או לתלמיד חכם, וזה גם עניין הפסוק, אז נדברו יראי השם מי של ראהו, ויקשב השם וישמע ויכתוב ספר זיכרון לפניו, ספר זיכרון של הקדוש ברוך הוא, כשחוקק הדבר בתוך ליבו בני ישראל. זה מחמת שנמצא באדם, טובת עין, שישפיע גם לרעהו מהטוב אשר זכה מהשם יתברך. כן, זה, ככה הוא דורש את הפסוק, נכון? כי יקריב מכם, אדם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. יש לך איזה נקודת קרבה אצלך? תן אותה גם לאחרים. ספר אותה גם לאחרים. אתם יודעים, אני כאן מרבה בשיעורים לספר כל מיני סיפורים, לפעמים על עצמי, לפעמים על משפחה, ואז, לפעמים יש לי כזה ספקות, זה טוב, זה לא טוב, אני יודע, כאילו זה לא... לשומעים זה בטוח טוב, אני לא יודע אם לי זה טוב. ואז ראיתי שיחה של הרבי באיזה מקום, שהוא מדבר על הדבר הזה. הוא ממש משווה בין, נראה לי שזה, איך שהוא משווה את זה בין משה לבין אהרון, הוא מדבר על, אני לא צריך למצוא את השיחה הזאת, היא ברכה לי, נעלמה לי, אבל ממש אני זוכר שזה, הוא מדבר על זה של מישהו אחד מלמד את העיקרון, אבל לא נותן סיפורים, לא זה, והשני מלמד וגם נותן סיפורים, והרבי אומר, וחד משמעית עדיף מי שמספר גם סיפורים קצת, כן? אז זה מה שהוא אומר כאן, המאה שילוח, יש לך איזה משהו טוב, כן? תהיה טוב עין, תשפיע גם לחברו מהטוב אשר זיכה אותו מהשם יתברך. וזהו, אז נדברו יראי השם, ויקשב השם וישמע, היינו לפנות למלא רצונו במלוא עושו של הקדוש ברוך הוא, לחקוק קצת בתוך ליבות בני ישראל, כמו שכתוב בעליבה מכתבנה, וזה ויכתוב ספר זיכרון לפניו, ועל זה רומז גם הפסוק, אדם כי יקריב מכם קורבן, ותקריבו לשון רבים, וכמו שנדרש מזה מלמד שבא בנדבות ציבור, היינו שהתפשט להיות נחקק בליבות ישראל. בקיצור, זה הכל סביב אותה נקודה, אנחנו בנקודת העולה, שכשיש נקודת מסירות נפש ונקודה טובה, אתה רוצה שהיא לא תהיה רק אצלך, אתה רוצה, כאילו בנקודת מסירות הנפש, בנקודה הפנימית, אתה רוצה שזה יהיה אצל כולם. אתה רוצה שהטוב שנמצא אצלך יעבור לכולם. לכן יש איזו קרבה מאוד מאוד גדולה. אז זה לגבי העולה. טוב, אז זה עולה, כמו שאמרנו, מנחה זה נטילת מתנה, שלמים זה איך אני חוגג, עוד לא דיברנו על החטאת. תראו, בעיניי, האופן שבו התורה מתארת את החטאת, הסדר כאילו, הוא מדהים. הוא מדהים. מה גורם לאדם להתבצר בעמדה שלו, לא להודות בטעות, להגיד אני לא עשיתי, כן, איש וכן הזה הדרך. מה גורם לאדם? מה שגורם זה מה? זה הבושה. אם אני יודע בטעות, אז יהיה לו נעים, ו... כן, זה ממש ככה, פרק ד' עוסק בקורבן חטאת, נפש כי תחטא בשגגה מכל מצוות אדנה שלא תעשנה ועשה אחת מן בשגגה, נפש. אז בוא תתחיל לדבר איתי על האדם פשוט. לא, הכהן המשיח. ומיד אחר כך הסנהדרין, ומיד אחר כך המלך. והאדם הפשוט הוא בסוף. נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ בעשותה אחת עם מצוות אדנה שהודה עליו חטאתו. האדם הפשוט הוא בסוף. האופן שבו התורה מסדרת את קורבן החטאת, בא לפתור בדיוק את הבעיה הזאת. אתה אומר לעצמך, רגע, אם הכהן הגדול הזה, הוא חטא, חטא כוונתה, והוא הודיע את הטעות שלו, אז אני צריך להתבייש? הכל בסדר, הנה הכהן הגדול, הסנהדרין, מודיעים, רבותיי, פרסמנו פסק, וזה, פסק זה שפרסמנו, טעות היה בידינו, ואנחנו צריכים להביא פרי עליהם דבר של ציבור. אומר, הסנהדרין הודו, אז אני אתבייש להודות? המלך! המלך הגיבור, דוד המלך וכל זה, אם הוא אומר חטאתי, אם הוא אומר טעיתי, אז אני... כלומר, האופן שבה התורה מסדרת את קורבן החטאת, ומתחילה מהגדוילים קודם, קודם כל, כמובן, הוראה, נדמה לפני שנתיים, עסקנו ב... מה זה אומר על המנהיגות? כן, מנהיגות שלוקחת אחריות, מנהיגות שיודעת להגיד טעיתי ולתקן וכן, בסדר גמור, אבל כרגע אני רוצה לדבר על מה זה אומר עלינו. כל אחד מאיתנו שלומד פירוש רשי, ומגיע לכמה וכמה מקומות שרשי אומר בהם, לא ידעתי פירושו. אם רשי הגדול, שפירש את כל התורה ואת כל התלמוד, ואתם יודעים שרשי לא היה חייב לפרש, רשי לא מפרש כל פסוק. פסוקים שהוא לא מפרש אותם בכלל, כמו עכשיו, פרשת ויקל, הרבה פירושים, כמו פירש אותם בפרשת תרומה. אז אם אתה לא יודע, אז תדלג. לא, רשי אומר, יש פה קושי בפסוק, אבל אני לא יודע לפרש אותו. אז אני אכתוב לא ידעתי. אז אם רשי, לפני 1,000 שנים, כתב לא ידעתי, וכל שנה עשרות מיליוני יהודים מגיעים לאותה נקודה ויודעים להגיד, פה רשי אמר, אני לא יודע. אז אני יכול, אני צריך להתעקש, אני צריך להגיד שכל דבר אני יודע, גם לי מותר להגיד אני לא יודע. אומר, רק עוד שפחות, וזה הכל בענייני הקרבה, רק עוד שפחות, אתה רוצה להתקרב אליי? אני דורש כנות, אני דורש אמיתיות. אם אתה חוטא, תגיד שחטאת, אם אתה מתקרב, תתקרב באמת, אם אתה חוגג, תחגוג איתי, אם טעית, תגיד, חטאתי. זה הכל. ומאיפה זה מתחיל? מהקודקודים? מהם? היום אנחנו באיזה ז'אנר אחר ש... אגב, אתם יודעים שזה אמונה אצל השיעים, שהמנהיג העליון שלהם לא טועה. חלק מהאמונה של המנהיג העליון לא יכול לטעות. יש להם איזה שם כזה בערבית? מה? כן. אצלנו אנחנו רואים... התורה כותב... יש על זה מסכת שלמה בש"ס, מסכת הוראיות. אם בית הדין הורה, הוראה בטעות. מסכת שלמה בש"ס, מתעסקת באפשרות של סנהדרין לטעות. טעיתי, הכל בסדר. מותר. לפני הרבה שנים הייתי אברך, והתפללתי פה, הייתי מתפלל פה בירושלים, בבית כנסת של הרב מרדכי אליהו זצ"ל. התפללנו שחרית, והחזן היה כהן. הוא היה כהן. וכשהגיע ברכת כהנים, אז הוא היה כהן יחיד. וכשהגיע ברכת כהנים, אז הוא לא עשה ברכת כהנים. כי כתוב שכהן יחיד. נגמרה התפילה, מישהו ראה לו שבסידור של הרב אליהו כתוב שאם הכהן הוא בקי ויש לו סידור לפניו, אז אין בעיה שעשה ברכת כהנים, כי הוא לא התבלבל שהוא חוזר. אז אמרו לו, היית צריך לברך. עכשיו אני זוכר, הייתי אברך. הכהן הזה, המתוק, הגדול, השם ישלח לו ברכה ורפואה, עמד באמצע בית הכנסת, הוא אמר, מוריי ורבותיי, ככה, זה. לקח את הסידור וקרא את ההלכה. ואמר, ולכן אני טעיתי, הייתי אמור לברך אתכם, אני מבקש מחילה מכל הקהל, וזה, וכולם אמרו לו, בחו לך, עכשיו, אתה יודע, יכולת להגיד בסדר, תודה, בפעם הבאה, אם קרה, אני, תודה שהערת, להתייחס בצורה מהירת פנים באמת, להוא שהעיר את תשומת לבך, ולהגיד לו תודה, ובפעם הבאה אני, לא, הוא עמד ואמר, טעיתי, הרב כותב אחרת, איך עשיתי? זה היה מאוד, מאוד מרשים, בסדר? אז התורה, מעמד הנפש של הקדוש ברוך הוא, אל תתבייש לעלות בטעות, הכל בסדר. הכהן הגדול יכול לטעות, הסנהדרין יכולה לטעות, המלך יכול לטעות, הכל בסדר, מזה אני מתחיל. האדם האחרון בסוף, האדם כאילו הרגיל, הפשוט, הוא מופיע האחרון בתורה, לגבי קורבן חטאת. כי למה? כי הקרבה האמיתית של השם יתברך כרוכה בכנות. אם אתה לא יודע להגיד טעיתי, נכון, ככה הגמרא אומרת על שאול באחת ועלתה לו, דוד בשתיים ולא עלתה. שאול עשה חטא אחד, אבל פוטר מהמלוכה. ודוד עשה שני חטאים, זה מחלוקת מהם שני החטאים, אבל אחד מהם זה ודאי האירוע עם אוריה החיתי ובת שבע. ובכל אופן נשאר. למה? כי שאול, לא חטאתי, כן חטאתי ימין, עשמד עליה ואתה. הקדוש ברוך אומר לשמואל, תקשיב, אני לא מתעסק עם כאלה אנשים שלא מיד אומרים לי מה הם עשו. ודוד מיד הודה. כנות. במערכת היחסים. אומר, הפרשנים כאן מדייקים, מה זה אשר נשיא חטא? אם נשיא חטא, או כשנשיא חטא, למה אשר? אשר זה כאילו מה? מה? רש"י אומר, אשר נשיא חטא, לשון אשרי. אשרי הדור, שהנשיא שלו נותן לב להביא כפרה על שגגתו, וקל וחומר שמתחרט על זדונותיו. אשרי הדור! עכשיו אשרי הדור, כי הדור מסתכל על הנשיא, אומר, אם הוא לא בוש להודות, גם אני יודע. זה מין דינמיקה של הודעה בטעות. אז זה רש"י, וגם, אבל תראו לפני כן, יש כאן בשם רבי נטע, מחלם, אומר ככה. לא נאמר אם נשיא יחטא, אלא אשר נשיא יחטא. הנשיא אומר אשר נשיא יחטא, כי ברור שהוא יחטא. אשר נשיא יחטא, כאילו, אדם שמתעסק בצורך הציבור, ברור שיעשה טעויות. אז מה המסקנה? לא נהיה אנשי ציבור? אני לא רוצה לטעות? לא, אתה תהיה איש ציבור, ואתה תדע שחלק להתעסק עם הציבור זה גם כנראה מדי פעם לטעות, ולא כולם יהיו מרוצים ממך, וגם מדי פעם באמת אתה תתאם וצטרך לבקש סליחה. בסדר? איך אומרים שכל אומן דורך על האומנות שלו, נגר, דורך על נסורת, מסגר, דורך על שבבים, מחנך, דורך על נשמות. זה מצער, אבל כן, כאילו, ילד שהגיע, ולא זכרת להכין לו איזה פתק בסוף שנה שהכנת, והמורה שכח זה ילדך, זהו, דרכת על נשמה. אז בגלל זה לא נהיה מורים? נהיה! ואם צריך, נבקש סליחה ונמשיך הלאה. אז לכן אשר, זה לא אם, לא נפש, זה ברור שזה יקרה הטעות הזאת. לא יקרה כלום, לפי שזה נשכיח מאוד, וכמעט ודאי הוא הדבר שנשיא הכוונה כל מנהיג, הוא יחטא. מכיוון שהממשלה נתונה בידו, הרי הוא בא יחל יהירות, מזה נכלל חטא, זה כותב הזוהר. דבר זה אמר רבי נתן מיכאל, מרומז בראשי תיבות של התיבות של אשר נשיא יחטא. שהראשי תיבות זה הם אני. חטאו של הנשיא נובע מזה, שהוא בא יחל יהירות ואומר, אני ואפסי עוד. אז מה התיקון של האני הזה? תיקון שהוא צריך להודות בטעות. זה התיקון. בסדר? עכשיו, המשך חוכמה מאיר כאן הערה מאוד נפלאה. הנשיא, המלך, כשהוא חוטא, הוא מביא סעיר, ולא סעירה. וסעיר יכול להיות גם קורבן עולה. כלומר, כשהנשיא מביא קורבן, הוא יודע שהוא חטא. גם הכהן שמקריב חייב לדעת שהנשיא חטא, כי הכהן צריך להתוודות בשבילו. בסדר? אבל העם מסביב לא יודעים. כי הם יכולים להגיד שמה הנשיא מביא? עולה. אומר המשך חוכמה, גם הנשיא חסה התורה על כבודו, וצוותה שיביא סעיר זכר, שיסברו שעולה הוא, מפני שכבודו כבוד העם כולו. ולכן, כיוון שסלק הדעת החמינה, שהתורה חששה שישחט במקום העולה, ויהיה זכר כדין העולה, שלא ידעו הבריאות שחטאתו, הסלק הדעת החמינה שישחט לשם עולה, כדי להחזיק לכל הבריאות שעולה הוא. כלומר, אולי גם מותר לנשיא להגיד לכהן, שמע, זה עולה, זה עולה, כאילו. אז היא אומרת התורה, לא. אתה חייב להביא את זה לשם חטאת. והכהן צריך לדעת שזה לשם חטאת, אבל מספיק אתה והכהן. לא צריך שכל העם ידעו. לכן כמה שפעם חטאת הוא שאם שינה פסול, הוא צריכה להישחט לשם החטאת דווקא. אבל העם לא יודע. כלומר, מספיק לנו שהכהן בעצמו יעבור את התהליך. אגב, אתם יודעים איפה שזה נפקא מינה בהלכה? זה האימה של כל הרבנים. מה קורה עם כבוד הרב שכח לספור ספירת העומר? אה? עכשיו, כל יום, כל הקהל יודע שאתה לא סופר ספירת העומר, כי נכון? כי הרב מברך ספירת העומר. אז יש דעות הפוסקים, בגלל שמביאים גם את הדבר הזה, שבגלל שיש דעה שספירת העומר, יש דעה מרווחת הפוסקים, שספירת העומר כל יום זה מצווה בפני עצמה. וגדול כבוד הבריאות, שהרב ימשיך לספור. אבל הכי טוב לא לשכוח, לזכור, בסדר. הרבי אומר, אשר נשיא החיטה, אשרי הדור, שהנשיא שלו נותן לב להביא כפרה על שגגתו. אשרי הדור, אשרי האדם. כל אחד מתנו סוג של נשיא. שהנשיא שלו, היינו מוחו וראשו, נותן לב, מתבונן ומעמיק בחומרת עניין החטא ומתעורר בתשובה שהיא קרה בלב, להביא כפרה על שגגתו, וכתוצאה מההתבוננות הזו בא לידי הכרה, שיש להביא כפרה גם על חטא שנעשה בשוגג. כלומר, גם האדם עצמו וגם הנשיא, יכול היה להגיד, שמע, זה בלי כוונה. אתה יודע מה, זה חלק מהתפקיד, מה אני יכול לעשות? לא. רגישות של הנשיא מבקשת להביא כפרה גם על שוגג, גם על דברים שהוא עשה בטעות, גם עליהם הוא מבקש סליחה, כי מספיק שנגרם לזולת כאב, כדי שכבר תבקש ממנו סליחה. יוצא, אני מסכם, שכל הפרשה הזאת, שמלאה בפרטים שאנחנו היום רחוקים מהם, אבל היא כן בונה כאן איזה ציר נפשי של קרבה לקדוש ברוך הוא. שלב א', מוכנות להתמסר. התמסרות. כולל, יערג בעל יעבור, כולל, נכון, אנחנו אומרים את זה, הקדוש ברוך הוא, כל... רגע, יש לנו, השיעור ייגמר. חבו את כל הזה. טוב כבר. זהו. שר כוח. עכשיו עושה גם צילום מסך, צילמתי פה את אשתי, יש שאלה זו. טוב, אז... שלב א', אתה מוכן להתמסר. להתמסר לגמרי לשם יתברך, ג' עבירות חמורות, יערג ואל יעבור, או אפילו אקטא דמסנה, או צבא, או מלחמה, למען כלל ישראל, אני הולך על זה. שלב ב', אני גם יכול לתת מנחה, לתת משהו, אבל מכובד, כמו שצריך, זה לפי הסדר. שלב ג', שאני חוגג יחד עם השם יתברך. שלב ד', חטאת, שאני טועה, אני כנות, אני מספר, טעיתי, הקדוש ברוך הוא, הדבר הכי חשוב לי זה לא לזייף אותך, זה לא לעבוד עליך, זה להגיד לך אם טעיתי, ותתקן אותי, שלח לי את התיקונים, ולכן התיקון מתחיל ממי? מהגדולים ביותר, עד הקטנים ביותר. אם הגדולים יכולים, אז גם אני יכול, כדי שתהיה כנות. ואז יוצא שכל הפרשה הזאת היא בעצם, למרות שאין לנו קורבנות, אבל היא מלמדת אותנו את ציר ההתקרבות האמיתית להשם יתברך. כן, הרצון להתמסר, והרצון לתת את המיטב לשם יתברך, את מיטב הזמן, גם אם אני לא נותן את עצמי, אבל אני נותן משהו, אבל שזה יהיה הכי טוב. לי יש איזושהי רגישות שאני רואה אנשים שקשורים, מתעסקים בדברים של קודש, בלי. אתה רואה בן אדם בן 30, עם הטלית מעבר מצווה. יא חביבי, כבר קנית 200 חולצות, תחליף טלית, שים כמובן תכלת, הכוונה, ז'נגלר, אתה רואה מישהו מקדש בשבת, עם איזה כוס מזכוכית, לא יודע מה, או איזה רבע חד פעמית, מה קרה? תלך, תקנה איזה כוס יפה מכסף. תביא דברים להשם יתברך, תביא הכי יפה, הכי מפואר, הכי... תן כמו שצריך להשם יתברך. זה מנחה, אתה חוגג, תחגוג עם הקדוש ברוך הוא, תזמין אותו לשמחות שלך. ואתה טועה? תגיד לקדוש ברוך הוא, אני יודע שאתה לא נבל מטעויות, הכל בסדר. מותר לי להגיד לך, אבא, טעיתי, ואז נשפר את המערכות יחסים ושנהיה בכנות. ואז, למרות שאין לנו היום קורבנות, אבל את ההתקרבות דרך השיעור הזה עשינו. שנזכה, אמן ואמן, חזקו ואמצו, רבותיי. 5:15, ניפגש. אין שיעור של הגאון הגדול הרב שרקי, אבל 5:15 ניפגש.